היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט הייטק של גלוב. אני עמרי זרחוביץ'. אנחנו ממשיכים לחזור לסטארט-אפים המבטיחים בתקופת הקורונה, והיום איתנו נדיר ישראל מחברת הסייבר ארמיס. דיברנו על הבחירה לעשות אקזיט בלי לרדת מרכבת הערים, מה לקח מהתקופה בגוגל, ועל המוצר החדש שהציל את החברה בחודשים האחרונים.
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את הייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
טוב נדיר, תודה שבאת.
תודה לך שהזמנת אותי.
בעצם אנחנו חוזרים לסטארט-אפים המבטיחים, ולכם הייתה שנה די סוערת. כבר חודש בערך אחרי שהיה את הבחירה של הסטארט-אפים המבטיחים, אתם הודעתם על אקזיט לאינסייט, לקרן אינסייט האמריקאית. ובעצם זה גם היה בין אקזיט לבין סקנדרי ממש ענק. אפשר להגיד דבר כזה?
בהחלט, שזה... זה משהו באמת לא מוגדר היטב, אבל הוא באמת סוג של שניהם. אני חושב שלהמון, בסוף אני חושב בחוויה הפרסונלית של העובדים, שלנו, זה מאוד מאוד דומה לאקזיט. זאת אומרת, אנשים פגשו סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, וככה תרומה לעמל הקשה, אני חושב, שלהם לאורך...
תספר קצת על המבנה, על המבנה של העסקה.
אז בכלליות גם מה שככה דיברנו בעבר, אינסייט הם בעצם לא רוכש סטנדרטי, הם בעצם קרן VC, קרן השקעות. ומה שמעניין שבעצם קרה בעסקה הזו זה שהם בעצם באו ואמרו משהו ש-VCs לרוב לא אומרים, הם פשוט באו ואמרו, אנחנו כל כך מאמינים בסוף בחברה שתהפוך להיות משהו מאוד גדול, שלמה לי בעצם להתחלק עם שאר המשקיעים, או לקחת איזו פרוסה קטנה, אם אני יכול לקחת בסוף פרוסה מאוד גדולה. עכשיו, על הדרך, מה שהם עשו זה הם גם אמרו, אוקיי, החברה הקיימת דאז 4 שנים וקצת, יש כאן הרבה עובדים והרבה אנשים שבסוף עמלו קשה וכנראה יכולים לתת להם ככה איזה בוסט יפה ככה למוטיבציה עם גם לתת להם בעצם כסף, לפדות בעצם חלק מהמניות שלהם. או האופציות שלהם, וגם בסופו של דבר, מיד אחרי שככה עסקה נגמרה, כזה בעצם לתת להרבה מהעובדים עוד איזה מנה כזאת של ככה אופציות, ובעצם לחזק את הקשר שלהם בסוף לחברה, ולתת לחברה להמשיך לרוץ בעצם בתור סטארט-אפ. זה משהו שרק VC בסופו של דבר מבין את המכניקה של דבר כזה, ומה שהכי מטורף זה שפשוט נתן לנו להמשיך לעבוד בתור חברה עצמאית, ארמיס, כאילו כרגיל בעצם, אנחנו לא התבזגנו לתוך שום מחלקה עסקית של אף אחד, לא הפכנו להיות איזשהו בורג בתוך איזשהו מוצר אחר, אנחנו ממש ממשיכים לרוץ עם ארמיס, כל הדרך ככה בתוכנית המשותפת להנפקה בעצם.
אז בעצם כמה אחוז מהחברה יש היום למייסדים ולעובדים?
אז החברה עדיין פרטית והמספרים האלה הם עדיין מספרים שהם ככה, אפשר להסתכל ברשם חברות, אבל
מספרים שככה... אבל מדובר במשהו מהותי.
כן, מדובר במשהו מהותי.
ובגלל זה אני אומר שזה סוג של סקנדרי גדול, זאת אומרת זה נתן לכם את האורך רוח, ועדיין אתם חברה עצמאית, ועדיין צריך... להניב תשואה לאינסייט, ועדיין זה לא אסטרטגי, זה לחלוטין. פיננסי.
אני חושב שהיתרון המרכזי דרך אגב, מבחינת החברה, מעבר לעובדה שככה, הטיימינג של האירוע הזה היה בדיעבד משוגע, מבחינת הקורונה, אבל מעבר לזה, אני אומר שמה שבאמת טוב לחברה בכל זה, מעבר לעובדים שנמצאים בה, זה שבעצם כמייסדים, כחברה, אנחנו לא צריכים בעצם לדאוג יותר לפנדרייזינג, אנחנו לא צריכים לדאוג יותר בעצם לגיוס של, כאילו סבבי גיוס של כסף, בעצם החברה מאומנת עכשיו על ידי אינסייט, ואנחנו יכולים להתמקד בעצם בלקוחות, שותפים עסקיים, כל מה שבעצם ככה אנחנו צריכים לעשות כדי להגדיל את החברה.
ממה שאתה שומע, בטח לא לך זה הרבה שיחות, זה מודל שילך ויתפוס תאוצה יותר?
לא יכול אפילו להתחיל לתאר לך כמה פאונדרים וכמה חברות פנו אלינו, אליי ואליבגני אישית אחרי זה, ורצו להבין יותר על המודל הזה. אני חושב שלמודל הזה, אני רואה אותו בתור איזושהי פשוט אבולוציה של השוק הפיננסי. בסוף ל-VCs, במיוחד הגדולים והמשמעותיים שבהם יש הרבה כסף, ובסופו של דבר הם צריכים להיות מסוגלים לעשות מהלכים יותר ויותר גדולים. אבל אם אני מסתכל על זה רגע נטו מהצד של החברות, זה דבר שהוא ממש too good to be true. אני ממש זוכר שכשיבגני דיבר איתי על הדבר הזה פעם ראשונה אחרי שהוא דיבר עם אינסייט, אני בעצמי לא בדיוק האמנתי שהמודל הזה יכול להיות קיים, כי מצד אחד ממש, כמו שאתה אומר, זה סקונדרי גדול ברמה של ממש אקזיט, אבל מצד שני אנחנו ממשיכים לרוץ, ממשיכים לעשות בדיוק את מה שעשינו קודם, בעצם מקבלים את ההזדמנות לבנות כאן את הצעד הבא בעצם של החברה, ואני חושב שאני, בוא נגיד את זה ככה, אני מאוד מקווה שהדבר הזה יתפוס יותר, מההיענות של הרבה מאוד מהפאונדרים אחרים, אני יודע שזה מודל שמאוד מאוד מסקרן, מאוד מעניין הרבה מהאנשים, ואני מקווה שזה יקרה בגלל שזה יגרום לזה לדעתי שלאורך זמן יותר חברות יעשו הנפקה ופחות ימחרו להיות בעצם איזושהי חטיבה בתוך חברות גדולות יותר.
אתה יודע, אבל לאינסייט זה סיכון יותר גדול, כי היא שמה הרבה ביצים בסל אחד, יש בזה גם משהו אני מניח מלחיץ מבחינתכם, אבל גם, אתה יודע, זה לוקח את הקרנות הגדולות והופך אותן לשחקניות אחרות לגמרי.
נכון. אני חושב גם שבתוך ככה המכניקה הפנימית של אינסייט, הם עושים כל מיני מהלכים מכל מיני צורות, ואתה צודק שהמהלך הזה גם בשבילם הייתה העסקה הכי גדולה שהם בעצם עשו. זה באמת בית הימור מאוד מאוד משמעותי מבחינתם. מצד שני, הם עשו אותו עם עיניים פקוחות, הם מכירים אותנו לא מעט זמן, הם היו משקיע קטן בהתחלה וקיבלו ממש גישה לכל החלקים הפנימיים של החברה, כל הפיננסים, כל הדברים, הם לא עשו את זה בככה בתור גחמה, הם עשו את האנליזה שלהם מאוד מאוד לעומק, והם גם מאוד מאוד מאמינים בטווח הארוך פה. בסופו של דבר, הם מאמינים בצורה שבה הרמנו את החברה הזאת בהנהגה שלה, אבל הם גם מאמינים שבסוף יש כאן משהו אמיתי לפי כל התחזיות צמיחה האלה. עכשיו, כמו בכל דבר בעולם הזה, סיכון הוא סיכון, אין מה לזלזל בדבר הזה, אבל מצד שני, הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד מחושבת. הם חבר'ה שהם מאוד מאוד מונחים מספרים, הם אוספים סטטיסטיקות על החברות שלהם בצורה שלא ראיתי בחיים, VCs אחרים עושים, והכל הכל מאוד numbers driven.
התחלנו ככה מהאמצע, תספר כאילו מה החברה עושה, מה בדיוק אתם עושים, ואחרי זה גם היה נתי לשמוע, למה, אוקיי, מה הם ראו? איזה צמיחה הם ראו, איזה דברים הם כל כך אהבו בסטטיסטיקות, או לא בסטטיסטיקות, שהם החליטו לשים את כל הביצים.
טוב, אז אני אענה על שתי השאלות ככה בסדר הזה. בוא נתחיל רגע עם ארמיס ככה באמת עושה ובכלל ככה מאיפה היא התחילה. אז ארמיס בעצם נולדה לתוך מציאות אי שם ב-2015, שבו לכולם ברור שהעולם נהיה במרכאות חכם יותר, יותר ויותר מכשירים חכמים מוצאים את דרכם בכל מקומות, ויותר ויותר בעיקר מכשירים מחוברים לרשת ולאינטרנט. זה הכל, זה הכל החל מחברות ככה רגילות במרכאות, סמארט טלקונפרנסינג, בילדינג אוטומיישן, מצלמות, מדפסות, וויפים, כל הדברים האלה בעצם שהם לא מחשבים, אבל בעצם בפנים הם כן מחשב ואין להם בעצם שום הגנות. כל הדרך עד למפעלים, בקרים תעשייתיים, זרועות רובוטיות, כל מיני דברים בסגנון הזה, בתי חולים, מכשירים רפואיים, בעצם יש כמות מטורפת של מכשירים שנמצאים בעצם בתוך סביבות ארגוניות מכל הסוגים, שהם בעצם מכשירים חכמים, הם מחשבים לכל דבר, אבל אין להם בעצם שום יכולות שליטה ושום יכולות אבטחה. שמה, זה הבסיס של ארמיס, שמה בעצם ארמיס התחילה. עכשיו, ככל שגדלנו, ככה הבנו גם שהבעיה היא בעצם יותר גדולה מה שחשבנו. היא לא סתם המכשירים החכמים, הבעיה היא שרוב הארגונים, יש איזה מנקודת בסיס כזאת שאין להם אותה, וזה אין להם בעצם מושג איזה מכשירים יש להם. עוד ממש 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 הבסיס של הבסיס. בעיניי הדבר הזה דרך אגב היה תגלית, לא יודע איך לקרוא לזה, מרעישה, מזעזעת, מוזרה. העובדה שחברות ענק אין להם מושג מה נמצא על הרשת שלהם, היה מדהים בעיניי. אבל זה המצב, וזה המצב אצל הרוב המוחץ של חברות בעולם. והמצב הזה רק נהיה מסובך יותר ככל שהזמן עובר. כל המכשירים החכמים האלה, מה שהם מונעים מהם, זה את הגישה הקלאסית בעצם של איך לראות אותם ואיך להגן עליהם. זה לא בדיוק הבעיה, אבל זה אחד הגורמים לבעיה. עכשיו, ארמיס נכנסה עם פתרון שבעצם מטרתו להתרחק מכל הגישות הקלאסיות של להתקין דברים על מכשירים, ובמקום זה, להסתכל על זה מנקודת מבט רשתית או מנקודת מבט של הסביבה. אנחנו בעצם אוספים טלמטריה מכל מיני מקומות בסביבה, אוספים מהרשת, אוספים מהקלאוד, אוספים מכל מיני מקומות בעצם טלמטריה, כל מיני כאלה סיגנלים, רכשים כאלה שבעצם מכשירים עושים ברשת, משתמשים בכל הדברים האלה כדי ללמוד ולהבין מה המכשירים בעצם שנמצאים בארגון, וברגע שאנחנו יודעים מה המכשירים האלה, אז על גביהם אנחנו מסבירים לארגון מה הסיכונים שהמכשירים האלה מהווים, איזה מכשירים כאלה, מכשירים שיש להם חולשות או סיכונים או דברים בסגנון הזה. בנוסף להכל, יש לנו בעצם מודלים התנהגותיים לכל המכשירים האלה, כדי להגיד לארגון האם המכשירים האלה עושים מה שהם אמורים לעשות.
יש מלא מכשירים, כל מכשיר נכון. כזה הוא נדע במיליונים, ויש כל מכשיר יש לו את ההתנהגויות שלו, איך אתה יודע להגיד איך הוא אמור להתנהג?
בעצם הגישה שלנו מההתחלה הייתה גישה שהסתמכה על, על מה שאנחנו, כאילו, טוב, אנחנו קוראים לו ככה, אבל גישה בעצם של crowdsourcing. זאת אומרת, אנחנו בעצם משתמשים במכשירים אמיתיים, בסביבות אמיתיות ברחבי העולם, כדי ללמוד איך מכשירים מתנהגים. במובן מסוים, הדבר הזה לא אמור להפתיע אף אחד מהאנשים שהצטרף לחברה בהתחלה, כי הרבה מאוד מהחבר'ה שהצטרפו בעצם בהתחלה, כולל אני, הגענו מרקע של גוגל. כאילו, כולנו עבדנו בגוגל על כל מיני מוצרים בעצם שהקונספט מאחוריהם הוא דומה. חוכמת ההמונים בעצם משמשת בשביל ללמוד על אותם המונים או על אותם בעצם דברים. עכשיו, במקרה שלנו זה לא אנשים, אלא מכשירים. כך מצלמת אבטחה כזאת של אקסיס או לא משנה מה, המצלמה הזאת, אנחנו רואים עשרות אלפי דגמים, או עשרות אלפי אינסטנסים בעצם, מופעים של המצלמה הזאת ברחבי העולם, בכל מיני מדינות, בכל מיני רשתות, בכל מיני ככה קונפיגורציות, ובעצם כל המכשירים האלה מלמדים אותנו מה, איך נראה יום בחיים של מצלמה כזאת, מה כל הדברים שהמצלמות האלה עושות, מה כל הדברים שהמצלמות האלה לא עושות, איך נראית, איך נראה בעצם פאטרן התנהגות סטנדרטי. אנחנו היום בארמיס, ככה 5 שנים קיימים, אנחנו רואים מעל 300 מיליון מכשירים ברחבי העולם. זאת כמות אינסופית של מכשירים. היא נותנת לנו כל כך הרבה נראות בעצם, ככה, visibility, למה כל המכשירים האלה עושים, מה הדברים הטובים שהם עושים, מה הדברים הרעים שהם עושים, כל זה שבעצם יש לנו מודלים מעולים להבין בעצם איך המכשירים נראים. ואני כן אגיד, אני אצטט איזה לקוח שאני חושב ככה תיאר את הדבר הזה בצורה די חמודה לפני כמה שבועות, הוא אמר שמה שאנחנו עושים זה סוג של שזם למכשירים. אנחנו בעצם מזהים מכשירים לפי מה הם עושים, ואנחנו יודעים גם בעצם לזהות כשמכשיר מסוים עושה משהו שאלף אחרים שאמורים להתנהג אותו דבר, בעצם לא עושים. הדבר הזה הוא דרך מעולה מאוד מאוד אפקטיבית לזהות בעיות, לזהות בעצם מכשירים שהם ככה נתקפו או משהו כזה, וכאילו זה בעצם איך שהטכנולוגיה מאחורה עובדת.
זאת אומרת, אתם יודעים להגיד, אני מניח, משפחות, ובתוך המשפחה, זאת אומרת, לא יודע מה הסוג של, סתם אני אומר, מצלמות, ובטח למצלמות יש כמה סוגים, אתם קודם כל יודעים איך מצלמה מתנהגת, אחרי זה אתם יודעים גם איך המצלמה הספציפית הזאת מתנהגת, והמצלמות שבמקומות במקומות אחרים. אוקיי, ואז אתם באים, זה שלב אחד. זאת אומרת, עליתם על מה יש ברשת, זיהיתם התנהגות, ואז מזיהוי ההתנהגות אתם מזהים את האנומליות?
כן, בדיוק. בעצם מה שקורה זה שרוב הגישות הקלאסיות לעשות דברים כמו שאנחנו מתארים כרגע, לא נחלו הרבה הצלחה, והסיבה לזה היא שבדרך כלל זה מייצר המון המון false positives, המון המון כאילו בעיות של זיהוי שגוי של אנומליה. בוא נניח רגע אחד, אני, הדוגמה הכי קלה, נגיד אני, אתה ככה אומרי, קם בבוקר, אתה לרוב לא שולח מיילים ב-6 בבוקר, אבל וואלה, בוקר קמת והיה לך מצב רוח ואנרגיה, באת, שלחת אימייל. לרוב גישות ככה קלאסיות לדברים של בעצם מידול התנהגותי, נוכלות כישלון שזה מגיע לדברים כאלה, כי יוזרים או אנשים בעצם מאוד מאוד לא צפויים באופן יחסי. לעומתם, מכשירים לא רק שהם נוטים להיות יותר צפויים, אלא גם יש המון דוגמאות מהם. בעצם אם אני מסתכל על 1,000 מכשירים, אני יכול לבנות מודל התנהגותי הרבה יותר טוב, קונסיסטנטי, ל-1,000 מכשירים מאשר למכשיר בודד. זאת בעצם, זה הסוד בעצם לאיך שככה ארמיס בנויה, והיא בעצם נמנעת מהבעיות הקלאסיות של אזורים כאלה, אלא פשוט על ידי הכוח של המספרים הגדולים. כשיש לך 300 מיליון מכשירים במיוחד, יש המון המון דברים שאתה בעצם יודע על מכשירים, שאם היית לומד מכשיר בודד, רוב הסיכויים שהיית טועה במידול שלך.
כמה מכשירים יש בארגון שהגעתם ל-300 מיליון?
יש ארגונים שהם לקוחות שלנו, שיש להם מעל 10 מיליון מכשירים בעולם. יש ארגון ספציפי, אני יכול לומר, כמו שנהוג בתעשייה הזאת, אנחנו לא אומרים שמות אליהם, כן, זה חבר'ה שהם ככה רפרנסבל זה, אבל יש ארגון שיש לו מעל 10 מיליון מכשירים, והצפי שלו ב5 שנים הקרובות, וזה יגדל פי 10. גם אני כן אגיד ככה איזשהו אמירה שקשורה דווקא לתקופתנו בקורונה, המון המון תחזיות חוזות שאוטומציה תקרה הרבה הרבה יותר מהר מה שהייתה אמורה לקרות במקור, ברמת להקדים ב5 שנים מהפכות שהיו אמורות לקרות עוד הרבה זמן, אבל בגדול זה לא מפתיע שנגיד מפעלים היו רוצים שהם יהיו יותר אוטומטיים, בהינתן העובדה שיכול להיות שפתאום יום בהיר אחד כל האנשים ייעלמו ו... אי אפשר בעצם להביא אותם למפעל, אבל זאת רק דוגמה. הנושא הזה תופס המון תאוצה.
אז בואו נדבר על הקורונה, אתם הודעתם על האקזיט בתחילת ינואר, פברואר התחלנו לראות קורונה, אמצע מרץ כבר היה ברור שזה משבר. זה טוב לעשות אקזיט בעיתוי כזה או לא טוב? כי יש גם איזה מין, אתה יודע, אתה רוצה לטרוף את העולם, ואתה גם רוצה להצדיק את הצורה, את הסכום, ואתה רוצה דברים, ופתאום, אתה מקבל איזשהו ברקס.
אז זאת שאלה מורכבת. בוא ככה נפרק אותה רגע לכמה חתיכות. ואני עוד חייב לך תשובה גם על קודם, על, נכון. על העתיד ועל מה אינסייט ראו. בוא נדבר על רגע על הקורונה, ודווקא זה, שני הדברים האלה יכולים להתחבר אחד לשני. קודם כל, אני חושב שהאקזיט שקרה, או הסקונדרי, או לא משנה מה, בלי קשר לקורונה או שום דבר כזה, הוא היה אירוע מדהים. אני חושב שמעבר למה שהוא עשה בסופו של דבר לעובדים או לדברים האלה, זה היה אירוע ש... גם בצורה ככה, בלי לנרמל לתקופת קורונה, היה אירוע מאוד מאוד מיוחד. הקורונה, פשוט מה שקרה זה שהיא מאוד הדגישה, אני חושב, באותו זמן, מיוחד אם אני מדבר רגע על פסיכולוגיה של אנשים, עד כמה אנחנו ככה קטנים, ועד כמה העולם והדברים שיכולים לקרות בו הם גדולים, ובעצם המון המון אי-וודאות. אני חושב שהרבה מאוד מהעובדים, במיוחד תוך כדי הקורונה, הרגישו מאוד מאוד ברי מזל שהדבר הזה קרה, כי כזה, who knows, מה היה קורה אם זה לא היה. עכשיו, ברמת החברה, זה באמת מטורף כמה מהר העולם עבר מזה לזה. בינואר הכרזנו על האקזיט, בפברואר אני זוכר שעוד הייתי בכנס RSA בסן פרנסיסקו, עם אלפי אנשים אחרים, זה היה עוד בתקופה שארצות הברית התכחשה לזה שיש קורונה. מרץ כבר היה סגר מוחלט, ודברים ככה התקדמו כמו שאנחנו מכירים, ומה שקרה זה שבאזור מרץ, אפריל, מאי, העולם העסקי היה בשוק. אנשים לא לגמרי ידעו מה הולך לקרות, הם לא הבינו אם זה הולך להיות אירוע נקודתי או אירוע ארוך טווח. אני זוכר שהפסימים של אז אמרו, אוגוסט, נחזור לעניינים, האופטימים אמרו כזה ככה, אזור מאי, יוני, אף אחד לא הבין עדיין את הסקופ של דבר כזה, ככה, את כמה הדבר הזה הולך להיות גדול למשמעותי. וכתוצאה מזה, המון המון ארגונים, התגובה המיידית שלהם הייתה תגובה מאוד לגיטימית באותו זמן, הם פשוט ככה סוג של סגרו הכל רגע, אמרו, אוקיי, אנחנו נחכה שנייה שהאירוע הזה טיפה ייגמר או יתבהר, ואז נחליט אם אנחנו מוציאים כסף, מה אנחנו עושים. עכשיו, למה אני אומר את זה גם בהקשר לארמיס? אני חושב שזה עיקה במגזר העסקי בצורה מאוד מאוד חזקה באזור הזה של מרץ, אפריל, מאי. בלי קשר רגע אחד לאם יש לך צורך, אין לך צורך, רצית לקנות, לא רצית לקנות, כולם סוג של סגרו עד יעבור זעם. באזור מאי, כשכבר היה ברור שהדבר הזה הולך ללוות אותנו עוד זמן, חברות כבר התחילו להודיע שהם הולכים לחזור למשרדים רק באמצע השנה הבאה, כל הדברים האלה בעצם התחילו כבר להתגלגל, אז חברות בעצם התעשתו ואמרו לעצמם, אוקיי, לא משנה מה קורה פה כרגע בעולם, ביזנס צריך ככה להתקדם, וצריך להבין מה אנחנו עושים. עכשיו, סייבר סקיורטי זה תחום די מעניין. הוא מעניין בגלל שהצורך לא קיים, בין אם אתה בבית, בין אם אתה נמצא ככה במשרד או במפעל. לצערנו, העולם מוכיח שכל מי שהיה לו איזושהי ככה אופטימיות לגבי זה שבתקופות משבר העולם ככה מתכנס ודברים כמו תקיפות על בתי חולים או דברים כאלה ירד, התבדה. לצערי, זה מזעזע. ולכן אני חושב שהצורך באופן כללי בפתרון נשאר, בסופו של דבר אפילו באיזשהו מקום מתחזק, כי הרבה מאוד תקיפות התפתחו הרבה הרבה מעבר, אגב, לצערי אני אגיד רק בגלל שפשוט בהקשר של בתי חולים, לפני כמה שבועות קרה פעם ראשונה אירוע מתועד בהיסטוריה, שבו בעצם בגרמניה בבית חולים חולה נפטר בגלל מכשיר רפואי שבעצם נתקף על ידי מלוור, אבל הנקודה היא שהצורך עדיין בעצם שמה. מה שהייתי אומר זה שבסופו של דבר, ככה לחזור לשאלה המקורית שלך על איך בעצם אירוע כמו קורונה משפיע בהינתן משהו כמו אקזיט, אני חושב שעל העובדים ועל החברה זה נתן איזושהי תחושת ביטחון מאוד גבוהה, וזה התבטא דרך אגב בעובדה שבעוד שהרבה מאוד חברות לצערי נלצו לחתוך משכורות או לפטר עובדים, אנחנו הצלחנו ככה א' לא לפטר, ב' לא לשנות שום דבר משכורות, וג' עוד לגייס 30 עובדים בחצי שנה האחרונה ועוד בתקווה לגייס עוד 30 עד סוף השנה, ככה שמבחינה הזאת לחברה זה עשה המון המון טוב ונתן המון המון ביטחון ושקט. למשקיעים מן הסתם הדבר הזה בהתחלה יצר ככה טיפה איזה מין שוק של אוקיי מה קורה עכשיו, מצד שני הראינו להם, הבהרנו להם עד כמה אנחנו פה, we're in it for the long run, כמה אנחנו כאן בסופו של דבר כדי לנווט ולהוביל את החברה הזאת דרך תקופות טובות ודרך תקופות יותר קשות, ובינתיים התוצאות ככה תפו 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 הן טובות בהינתן המצב, וככה, שוב, משברים קורים, אין מה לעשות, זה חלק מהעולם שלנו.
אני מניח שהייתם צריכים לשנות כל מיני דברים, נגיד בתהליכי המחירה, התמאה. כאילו, הצלחת, מה, איפה הקשיים?
אז זה גם ככה עולם מורכב, אנחנו לא היחידים שככה צריכים להתמודד בעצם עם הסיטואציה, אז זה הגיע בכמה מישורים. קודם כל, ה-obvious, מחירה מרחוק אל מול ככה מחירה מקרוב. זה השפיע עלינו אישית, ככה יש את כל המספרים שגם דיברנו עליהם בעבר, שאני ויבגני, ככה כל אחד מאיתנו טס איזה 500,000 מייל שנה שעברה, השנה לא טסנו 500,000 מייל, למקרה שככה היה ספק, הרבה מאוד מהפגישות שלנו בעצם הפכו להיות בזום, כמו שאנחנו עושים כרגע, הרבה מאוד בעצם תגליות, אני חושב, לגבי זה שאפשר לעשות תהליכי מחירה כאלה, אם כי אני מודה שזה יותר קל בהינתן שנייה אחת העובדה שגם השם של החברה והמון דברים אחרים הם מוכרים, זאת אומרת, אפשר לייצר שיחות זום כאלה, אפשר לעשות אותם. מה שכן, אחד הדברים הכי גדולים שבהם זה השפיע על החברה, וזה מתקשר אפילו לשאלה הזאת לגבי מה אינסייט בסוף ראו גם בחברה ארוך טווח, אי שם בעברנו היה לנו איזה מין רעיון כזה, שנה, שנתיים מהיום, ככה דאז לפני חצי שנה, לבנות בעצם גרסה של המוצר, שהיא לחלוטין רימוט. זאת אומרת, גרסה של המוצר שלא מצריכה התקנה של שום דבר פיזי בתוך הרשת של לקוח, שום דבר וירטואלי, הכל cloud-based. זה היה איזושהי גישה ככה שהשתעשנו איתה, ואז בעצם מה שקרה זה שאיך שהתחיל הקורונה, עוד אפילו במרץ, כשהבנו לאן הדבר הזה הולך, פשוט לקחנו את כל התוכניות האלה מהעתיד, הודענו לכל הפיתוח בעצם בארץ, שתקשיבו, תעזבו כל מה שאתם עושים, זה מה שאנחנו עושים כרגע, ובעצם בנינו, לא הייתי קורא לזה מוצר חדש לגמרי, אבל משהו מאוד מאוד מסיבי מבחינת מאמץ, במקום לבנות את זה לאורך השנתיים האלה, בנינו את זה בכמה שבועות, ממש גייסנו את כל ה-R&D בשביל זה, או את רובו, אני חושב שזה גם נתן דרך אגב המון המון ככה מוטיבציה והמון תחושות כאלה ככה של סטארט-אפ כמו של פעם כזה ככה להרבה אנשים, נתן להם פרויקט מאוד משמעותי והתוצאה של זה הייתה מדהימה, אני חושב שזה בא בדיוק בזמן, אני חושב שנחתנו גם לא רק מבחינת היכולת שלנו להתקין בעצם מרחוק, להימנע מכל הבעיות של מה קורה כשאין אנשים בעצם בכל מיני מקומות מרוחקים, אלא גם בנוסף לזה, כל מיני תחומים, כל מיני ורטיקלים, כל מיני אזורים, שבעצם הדבר הזה הם חיכו לו המון, והם דווקא הוורטיקלים שצומחים היום מאוד בתקופת קורונה.
למשל.
אז מן הסתם האזורים שנפגעו מאוד קשה, זה אזורים שהם מאוד פיזיים במהותם, או דברים שקשורים לטיסות, או מלונאות, או דברים כאלה, אבל תחום הטק, במיוחד תחום הקלאוד ותחום הסאס למיניהם, הרבה מהחברות צומחות בצורה דרמטית. תחום האונליין ריטייל, התחומים הפיננסיים למיניהם.
אבל הם העדיפו פתרון רמוט?
כן, תחשוב על זה שבעצם מה בעצם הדבר הזה נועד במקור לענות? הוא נועד לענות על כמה דברים. קודם כל, להוסיף לתוך כל הסיפור קלאוד, כלומר, לא רק מכשירים פיזיים או דברים שיושבים בכל מיני מפעלים או בכל מיני מקומות, אלא ממש כזה קלאוד. דבר שני, כל החבר'ה שהם working from home, היום זה כזה, לא יודע, כולם, אבל בעבר, אני יכול להגיד שהחברות שבמיוחד הדבר הזה היה נכון, זה כל מיני חברות מהסגנון הזה. בגדול, חברות שהבסיס שלהם הוא IT, ולא דברים אחרים, הפתרונות האלה מדברים עליהם מאוד, והמון המון חברות שהבסיס שלהם הוא בסיס מאוד IT, צומחות כרגע באופן משמעותי, דווקא בתקופות האלה בעצם, לעומת חברות אחרות או תחומים אחרים.
יש לי שתי שאלות על המוצר הזה. הראשונה, איך הוא ביחס למוצר הקודם?
בהרבה מובנים, אלה שני מוצרים שנועדים נועדו לתת אותו דבר, אבל פשוט הדרך שלהם לעשות את זה היא שונה. כלומר, אם המוצר הקלאסי של ארמיס משתמש בתעבורה רשתית בשביל לעשות את כל מה שתיארתי קודם, כל הלמידה הזאת, כל הקורלציה הזאת, כל הדברים האלה, המוצר הזה בעצם משתמש בטלמטריות אחרות, בלוגים, בדברים שמגיעים בעצם מכל מיני מוצרים אחרים, בתור הבסיס של הדאטה. אבל המוצר עצמו בסופו של דבר נותן אותם דברים.
הוא יותר טוב, הוא פחות טוב.
הוא יותר טוב לחברות מסוימות. אני הייתי אומר שיש המון חברות, החברות הקלאסיות, נקרא לזה, שארמיס הייתה מוכרת להם, עדיין בסופו של דבר נהנות, נקרא לזה, מהקלות, או כאילו איך שבעצם המוצר הקודם עובד. אבל אלה פשוט מוצרים שהייתי אומר, נועדו לצרכים קצת שונים ולחברות טיפה שונות. אבל הם בסופו של דבר, הvalue שלהם הוא אותו value.
אז ללקוחות המסורת, הקלאסים שלכם, אתם יכולים למכור עכשיו בינתיים את המוצר רמוט, או שזה לא מתאים להם?
לחלקם כן, אבל אני כן אגיד שמה שטוב זה שמאז אזור נגיד יוני במיוחד, אמנם חברות לא חזרו לעבוד כמו שהם עבדו קודם, אבל הם מצאו איזה מין דרך ביניים איך לעבוד. בסופו של דבר הם גם חזרו לכל הנושא הזה של בעצם התקנות, ויכולת להביא בעצם מכשור או דברים כאלה בתוך אזורים. כל הנושא הזה של עבודה חיונית הוא משהו שתפס גם ברחבי העולם, ולא רק בעצם בישראל. ככה שמהבחינה הזאת, דברים שלפני זה קצת נתקעו, חזרו לעצמם, אבל גם החברות האלה מרוויחות מהצד הרימוטי, כי היום לכולם יש בעצם working from home, לכולם יש הרבה יותר cloud מאי פעם, ובעצם גם החברות האלה פתאום חוות דברים שהם מעולם לא חוו, והדבר הזה עונה להם על צרכים שבעצם לפני זה לא היו קיימים להם.
תגיד, אבל אתה יודע, הקורונה, אני חושב שהיא גורמת לכולנו, גם לאנשים וגם לארגונים, לשאול את עצמנו על שמרנות. כאילו לטעות הם לא היינו שמרנים מדי. אתה יודע, הדוגמה שאני תמיד נותן זה עניין הזום. אתה יודע, בהייטק הכירו את הזום, גם היום מנהלים אלף שיחות בזום, לא היה צריך את הקורונה כדי ללמוד על הזום, ועדיין לא עברו לזום באמת, זאת אומרת, עדיין היו עושים הרבה הרבה פגישות, נגיד אפילו גם בישראל וגם לא, פיזי. אבל כמובן שזה הרבה יותר עמוק מזה. ואז אני אומר, אוקיי, רציתי לחכות שנה, שנתיים, ובסוף הרמת את זה בשלושה חודשים. אז כן, כנראה שאם היית מרים את זה בחצי שנה, זה היה מוצר יותר טוב, כי אין מה לעשות. אבל הצלחת להרים את זה בשלושה חודשים, ואתה לא שואל את עצמך, אולי הייתי שמרן, למה רציתי לחכות שנה, שנתיים?
אז זאת שאלה ממש מעניינת. בוא נתחיל מזה שאנחנו מן הסתם מונחים מאוד צרכים של לקוחות, ויש פה איזה מתח תמיד בחברות כמו שלנו, בין לחנך את השוק, או להציע לו פתרונות בעצם שהם כזה, נקרא לזה, מקדימים את זמנם, לעומת ללמוד בעצמנו את השוק ולהבין טוב מאוד ככה את הרכשים. בואי אתן לך דוגמה רגע אחד שהיא אחרת קצת, אבל היא בתוך העולם שלנו, אנחנו מאוד מאוד מרגישים אותה, שכאילו קורונה בעצם השפיעה על שמרנות. יש המון 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 עסקים בעולם, במיוחד אם אנחנו מדברים על כזה אירופה יותר או דברים כאלה, שכאילו מפחדים מקלאוד. שבעצם במובנים מסוימים, מבחינתם, אם אני יכול להתקין משהו בתוך הסביבה שלי שיושב איפשהו בעולם ואני שולט עליו, עדיף, מכל מיני סיבות. אני חושב שהם כולם מבינים שקלאוד מגיע, אבל הם כולם לא רוצים לאמץ את זה במלואו עד שהגיע קורונה. פתאום נחתה עליהם מכה, פתאום כל היתרונות האלה של בעצם להיות מסוגל to access from anywhere, פתאום כל הדברים האלה של לשלוט בצורה ריכוזית על הכל ממקום אחד, היתרונות האלה פתאום כל כך בלטו, שאני יכול להגיד שאנחנו, היו מקומות שבהם, על אף שמאוד אהבו בסוף את מה שהמוצר עושה, חששו מהצד של הקלאוד, פתאום מתקשרים אלינו, אומרים, טוב, תקשיבו, בואו, אני רואה את האור, ככה, זה מה שאנחנו בעצם רוצים לראות. עכשיו, כמו שאתה אומר, גם בהקשרי מוצרים שאנחנו בונים, אין ספק, שמרנות היא מאוד מאוד בולטת בכל מיני מגזרים, בכל מיני אזורים בתעשייה, דברים כאלה, אבל בסוף יש גבול גם לכמה אנחנו יכולים בסוף לבוא ולחנך את השוק. אנחנו בסופו של דבר צריכים לשמור על זה מתח בריא בין לבוא ולהסביר את כל היתרונות וכל הדברים האלה לחברות ולשכנע אותם, לעומת להבין וללמוד את השוק. במקרה הזה ספציפית הייתי אומר שהמוצר שאנחנו עשינו בא בדיוק בזמן. אני מאוד אוהב אותו אישית, כי אני מאוד אוהב את הרעיון של להיות מסוגל למכור אובר זום, להתקין הכל, שני קליקים, בום, הכל שמה, וגם החברות שמתקינות אוהבות את זה, אבל אני לא בטוח עד כמה הייתי מסוגל לשכנע את זה חברות כאלה, לפני שקורונה קרה.
אז אתם הולכים, איך אתם ביחס לתחזיות שלכם? היה לכם תחזיות לפני הקורונה?
אז כן, זה עולם מעניין, כמו שאנחנו אומרים. מה שבעצם קרה בעיקר, זה שהקוורטר השני, Q2, בעיקר אלה שהושפעו על ידי ככה מרץ, אפריל, מאי, אין ספק ששם הייתה ככה הפגיעה הכי משמעותית. מאז אני חושב שאנחנו חזרנו, ואפילו יש לנו, טפו טפו טפו, הייתי קורא לזה כרגע, אתה יודע, נקרא, עד שדברים לא נחתמים, הם לא נחתמים, אבל אנחנו, התחזית שלנו, מה שאנחנו בעצם עובדים מאוד קשה אליו, זה להדביק בעצם את בסדרי גודל לפחות, את התחזית המקורית, בעזרת אותו מוצר חדש שתיארתי. אז אנחנו מנסים להשלים בעצם את הפער של הקוורטר השני. מצד שני, כל התעשייה כמעט ספגה מכה משמעותית. בסופו של דבר אתה נמדד ביחס לממוצע, או ביחס לכאילו שאר החברות, לא ביחס לאיזושהי תחזית תיאורטית או דברים כאלה. אנשים, אנחנו נסיים, כמו שאנחנו אומרים נסיים כרגע, אנחנו נהיה מקום מאוד 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 טוב, וגם אני יודע שאינסייט זה מוסיף להם הרבה מאוד ככה רוג על הדעת שאנחנו נמצאים בסופו של דבר כזה בטופ טיר של החברות שלהם.
אז בואו נעשור לשאלה המקורית על אינסייט, מה אינסייט ראו שם בסטטיסטיקות, שהם החליטו לשים עליכם הרבה כסף?
הם ראו כמה דברים. קודם כל, בואו נתחיל מהמספרים. אמרתי שהם מאוד מאוד מונחים מספרים. הם ראו בסוף חברה שבטווח זמן קצר צמחה למחירות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, צמחה מבחינת כמות האנשים, המוצר, הלוגויים והחברות שבעצם משתמשים בה. זה בפן כזה, ככה, המספרי טכני. הדבר הנוסף שהם ראו, וזה משהו שזה מדהים כאן כמה הדבר הזה לא משקר. עקומת צמיחה של חברות, במיוחד כשאתה משווה אותה לעקומת צמיחה של חברות אחרות, היא משהו שממש ממש אפשר ללמוד ממנו המון על חברה. במקרה שלנו, הם ראו עקומת צמיחה שמתאימה לפאלו אלטו נטוורקס, קראודסטרייק, חברות שבסוף עשו הנפקות ענק ושוות המון כסף היום. בעצם מה שהם ראו זה שהעקומת צמיחה שלנו מאוד מאוד דומה לעקומת צמיחה שלהם, במיוחד בהתחלה. יש כל מיני נוסחאות כאלה שככה התאימו יותר לטרום קורונה, אבל כאלה טריפל, טריפל, דאבל, דאבל, כל מיני דברים כאלה, נוסחאות כאלה בשקל, אבל ברמת העיקרון, אם אתה משווה עקומות צמיחה של חברות, יש המון שאפשר ללמוד. אז הם ראו חברה מאוד מאוד צומחת, ואז הם שאלו את השאלה המאוד מתבקשת, what's next? איך בעצם ארמיס מתכנת לצמוח מחברה של מיליארד דולר לצורך העניין, לחברה של 10 מיליארד דולר. אז התשובה היא בסופו של דבר שחברת מוצר יכולה להיות שווה בסופו של דבר מיליארד, חברת פלטפורמה היא דברים ששווים בסופו של דבר 10 מיליארד. ואם אנחנו חוזרים חזרה למה שתיארתי בהתחלה לטכנולוגיה של ארמיס, מה בעצם ארמיס יש לה בסוף מאחורי הקלעים? יש לה בעצם דאטאבייס של התנהגויות של מכשירים. אם אתה חושב על זה קצת, אפשר לעשות המון עם מידע כזה. אפשר לבוא ולדבר עם היצרנים שאותם מכשירים, ולהסביר להם על איך משתמשים המכשירים שלהם בעולם. אפשר לבנות מודלים של חיזוי של תקלות. מתי מכשיר עומד להיות תקול לפי ההתנהגות שלו ולפי כל מיני דברים כאלה. אבל אפילו אם אני מגדר את עצמי שנייה אחת, אך ורק לתחום הסייבר סקיוריטי, שזה התחום שבסוף אנחנו שוחים בו, מעבר למוצר הנוכחי שהוא מוצר סקיוריטי, אפשר לעשות, ואנחנו בעצם עושים כרגע מוצרים שהם נטו בעולם של לבנות קטלוג של כל המכשירים בעצם שנמצאים בתוך ארגון, דברים כמו license management, לבוא ולהגיד לארגון, אתה קנית רישיון, אתה משלם support כרגע על 5,000 מכשירים, אבל בעצם יש לך רק 3,000, אף אחד אחר לא צריך לעבוד עליך בקטע הזה, מכשירים או מוצרים שהם באזור של ניהול חולשות, זאת אומרת, ממש מוצרים שמטרתם בסוף לנהל את כל החולשות והסיכונים של ארגון. בעצם יש לנו, המטרה בסופו של דבר היא בכמה שנים הקרובות לבנות פורטפוליו שלהם של מוצרים, והם רואים אינסייט איך הטכנולוגיה שלנו יכולה לאפשר לנו בכל אחד מהמוצרים האלה להיכנס לתוך שוק שיש בו מוצרים קיימים, ופשוט להשתלט לחלוטין על השוק הזה. זה בעצם ה-DNA של החברה, החברה מלכתחילה הייתה חברה מאוד אגרסיבית בסוף, כשזה מגיע לאיך היא זזה קדימה, אנחנו מאוד מאוד ככה, כמו שותף שלי אוהב ככה, איזה, לנצח, 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 והדבר הזה הוא בעצם, במקביל ל-DNA, גם המספרים בעצם תומכים בדבר הזה מבחינת אינסייט, זה בעצם ההבטחה שהם ראו לנגד עיניהם.
אני רוצה כאילו שנתחיל גם, אני אשאל שאלה, אבל זה יביא אותנו בעצם לקצת איפה צמחת, איפה אתה ואבגני צמחתם, גם היה מייסד שלישי שעזב באיזשהו שלב, ובעצם אתה יודע, אני מדבר עכשיו הרבה על, מה זה מדבר הרבה? יוצא לי לשים לב שהרבה חברות נגיד שהלכו להנפקות, אם נסתכל עכשיו גם על JFrog וגם על Lemonade וגם על, גם קצת Wix וזה, היזמים יותר ותיקים, וגם הרבה פעמים זה, רובם זה חברה שנייה, ואז כשאני אומר את זה לאנשים, אז שים לב על ארמיס, אז
קודם כל אני שמח להיות דוגמה.
כאילו אתם הדוגמה לזה שזה לא הפסד, אז אני אומר, אוקיי, ארמיס, בסוף יש הרבה חברות וזה הרבה, בדרך כלל יזמים שלוקח להם יותר זמן להגיע למיליארד דולר, והם יותר מנוסים. אז אחד, תספר ככה מאיפה הגעתם, ובסוף גם השאלה תהיה האם להרים את כל מה שאמרת ולהרים פלטפורמה, וזה זה לא דבר פשוט, זאת אומרת, גם אתם צריכים להתעלות על עצמכם מאוד כדי להצליח, מה לעשות, להקים חברה שהיא...
נכון.
חברה של 10 מיליארד דולר עם עוד 4-5 קווי מוצרים.
אני אגב, שלא יספק, אני רואה את זה בתור אתגר מדהים, שלא הרבה פאונדרים זוכים ככה לעשות, או לנסות לפחות, ואין ספק, אנחנו תמיד היינו ככה אנשים, באופן כללי בחברה, גם העובדים, אנשים מאוד שאפתנים, ומאוד ככה, בסופו של דבר, שואפים מאוד מאוד גבוה, ובמקרה הזה, אתה יודע, ככה, כמו שאתה אומר, לומר סתם ככה, זה משפט ש בהודעה לאקזיט לעובדים, אני זוכר שאמרנו שפשוט, אם היינו אומרים לכם ככה אתמול, שאנחנו מתחילים לגדול להיות חברה של 10 מיליארד דולר, יכול להיות שהייתם ככה צוחקים וככה לא לגמרי, ככה, מאיפה הוא הביא את זה. מצד שני, זה היה לפני שתוך 4 שנים עשינו מיליארד. עכשיו, אני כן אגיד ככה, אבל אתה צודק שבסופו של דבר יש סיבה למה, אני חושב שסטטיסטית אפילו, יותר סביר להגיע לחברות כאלה כשאתה פאונדר פעם שנייה. יש כל כך הרבה דברים שאתה לומד מהחוויה הראשונה, וכל כך הרבה דברים שבסופו של דבר can go wrong, ואתה לומד בסופו של דבר מטעויות, שזה הגיוני, כאילו בפעם השנייה אתה עושה את זה הרבה יותר טוב. למה בעצם, או אני יכול לתת אולי קצת איזשהו מין ככה מושג ללמה אצלנו, הרבה מהדברים האלה יכולנו בסוף להימנע מהם, זה כי אמנם אף פעם איתנו לא היה פאונדר פעם ראשונה, אבל כן למדנו המון 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 מהניסיון שספציפית היה ליבגני, מאדלום, החברה שבה הוא עבד בעצם קודם. הוא בעצם הצטרף בתור עובד ראשון לחברה הזאת, הוא ממש אחד העובדים הראשונים, והוא ליווה את החברה מבחינה ביזנסית מההתחלה, הוא היה גם מאוד מאוד קרוב לאסף רפפורט, המנכ״ל של אדלום דאז, ובעצם הרבה מאוד מהדברים, במיוחד כשהתחלנו, היה לנו בעצם את לפחות את הקונספט של בסוף מה אדלום עשתה, לא עשתה, איפה היו דברים טובים, איפה היו דברים לא טובים, בעצם למדנו המון מהניסיון שמה. אז במובן מסוים, הרווחנו בעצם במובן מסוים מהניסיון של אדלום, אפילו שבעצם לא היינו הפאונדרים של אדלום. אני חושב שזה עזר, אני חושב שגם בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, גם כשהכל הולך מדהים, זה קשה בטירוף להרים חברה. אני חושב שהתברכנו גם בהמון המון אנשים טובים שעובדים בארמיס, הם מאוד מאוד מאמינים בחברה הזאת, והם עשו אותה מה שהיא. ובסופו של דבר אנחנו גם רואים את זה בתור צעד בדרך למשהו הרבה יותר גדול. אני חושב שהעובדים גם מאוד מאוד מאמינים בסוף ביכולת שלנו להמשיך לבנות דברים חדשים, ולבנות, כמו שאתה אומר, ככה פלטפורמה שלמה של מוצרים. וזה נכון, אני אף פעם לא עשיתי את זה, יבגני אף פעם לא עשה את זה, אנחנו ככה מאמינים בזה, כי אנחנו בעיקר מאמינים בחברה, במה שהיא עושה, באנשים שנמצאים בה, ואנחנו מאמינים גם באינסייט בסוף כפרטנר, גם להוביל אותנו, כי הם כן ראו בסופו של דבר גם חברות עוברות וצולחות את שלב הסקייל העצום הזה.
אז איפה גדלת, איפה היית בצבא?
חלק מזה הוא אולי קצת מפתיע, חלק מזה הוא די קלישאה. אז אני במקור מקריית אתא, כשגדלתי אז למדתי בבית ספר דתי, אבל בסופו של דבר בתיכון עברתי ולמדתי בריאלי בחיפה, שזה גם בית ספר עם היסטוריה מאוד עשירה וארוכה, וככה משהו שגם מאוד מוכר בככה תחומי קהילת המודיעין. אז בעצם גם נכנסת קצת הקלישאה בסיפור הזה, אני הייתי ב-8200, באופן לא מאוד מפתיע, הייתי שם בעצם 6 שנים, המשכתי ככה להישאר לעוד ועוד תפקידים, הייתה תקופה אפילו שחשבתי שזאת הולכת להיות הקריירה שלי, מאוד מאוד אהבתי את השירות שם, מאוד רציתי להישאר עוד, אבל הסיבה שבסופו של דבר עזבתי אחרי 6 שנים הייתה נטו כדי ללכת פשוט ללמוד, אז הלכתי ללמוד בטכניון, למדתי מדעי המחשב ופיזיקה, ועל אף שהכרתי את יבגני, שותף שלי בצבא, בטכניון זה מתי שבאמת התחברנו. שנינו בעצם הצטרפנו לאותה תוכנית הצטיינות שם, תוכנית כזאת שהדגש ליזמות.
8200, אתה באת עם ידע טכנולוגי לפני כן, או...
מה שקרה זה שאני מאוד מאוד אהבתי תכנות בגיל צעיר, גם בקטע הזה ככה די קלישאתי, הייתי אומר, מאוד מאוד אהבתי תכנות. אני זוכר שמגיל 10 או משהו כזה, קיבלתי מאבא שלי איזה ספר כזה ככה, כשהוא ראה שאני מתעניין באיזה ספר כזה של ככה ללמוד C++ או משהו בסגנון הזה, אחר כך עשיתי, באותו זמן זה היה ממש ככה לפני ההתפוצצות של הבועת הייטק הראשונה בשנת 2000, אז היה מאוד נפוץ הקטע הזה של קורסי ערב, של כל מיני מכללת סיוון, מכללות זה, אז היה לי בעצם, עשיתי קורס כזה, בזמן התיכון בערב במשך שנה, עשיתי המון פרויקטים ככה בעצמי, ובעצם באמת כשהגעתי למיונים גם לאמן, אז היה לי המון ניסיון, אמנם לא ניסיון ככה מקצועי מדהים, אבל המון ידע קודם, והמון ככה ניסיון של פרויקטים ודברים שעשיתי בעצמי, ואז בעצם כן, נכנסתי לתוכנית ספציפית שם של אמן, הייתי ב-8200 6 שנים, טכניון, ובעצם תוך כדי הטכניון התחלתי לעבוד בגוגל.
אז מה למדת, חוץ מלמדת תוכנית של יזמות וחוץ מזה?
למדתי בעצם מדעי המחשב ופיזיקה, גם כאן דרך אגב יש איזה עולם מקביל, איזה גרסה מקבילה של נדיר שהמשיכה לדוקטורט בפיזיקה, אני לא מצטער על זה מצד אחד, אבל מצד שני זה תחום שתמיד מאוד מאוד משך אותי. אבל בעצם הניסיון בגוגל הוא מה שעזר מאוד גם בלבנות את ארמיס כמו שהיא היום. עבדתי קצת פחות מ5 שנים בגוגל, עבדתי על Google Suggest, או Autocomplete, מה שבעצם משלים את השלמות האוטומטיות. זה היה פרויקט מאוד מאוד מעניין, יצא לי לעבוד עם כמה אנשים יותר חכמים שיצא לי לפגוש בחיי על הפרויקט הזה, ובעצם זה גם לימד אותי המון 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 על הפרקטיקה של למידת מכונה, על איך בעצם מונים מודלים סטטיסטיים, המון המון דברים שבעצם יישמנו אותם אחר כך בארמיס, פשוט יצא לי לראות איך זה נראה בסקייל עצום, איך בונים דברים כאלה שגדלים למיליונים ומיליארדים של נתוני מידע שהם מאבדים, וזהו, בעצם כשעזבתי את גוגל, זה היה בדיוק ככה בשלהי עד הלום, יבגני ככה עשה את המהלך בעצם, בזמן שהייתי בגוגל הוא בעצם היה בעד הלום, עזב את עד הלום ככה בדיוק ביום של המחירה בעצם למייקרוסופט, לא התחיל את העבודה בעצם למייקרוסופט, והתחלנו בעצם לעבוד על ארמיס, זה ככה איפה שהתחלנו, יש שם בספטמבר 15.
ואיך הכרתם את הפאונדר השלישי? שמה שמו, תזכיר לי?
תומר שוורץ, אז בעצם מה שקרה זה שתומר גם היה בעד הלום, והוא ויבגני מכירים המון המון זמן, גם מהצבא בעצם, והם עבדו ביחד בצבא, וגם היו בעצם ביחד בעד הלום. תומר הצטרף בעצם ככה, אחרי שאני ויבגני טיפה התחלנו, הצטרף כזה די מהר, הוא גם עזר בהתחלה גם לגבש קצת את הכיוונים וגם את הדברים שככה עשינו, ותוך כדי בעצם הסיבוב גיוס דאז הוא הצטרף. היה מאוד כיף גם תקופה ארוכה, היינו בעצם ככה שלושתנו בתוך העניין, אבל בסופו של דבר באמת זה לא... בוא נגיד את זה ככה, זה כאילו מצחיק, כי לא מדברים על זה כל כך הרבה על דברים כאלה, אבל הרבה מאוד, אם חושבים על זה ככה, הרכבים של אנשים שבסופו של דבר לאו דווקא עבדו ביחד או דברים כאלה לפני זה, זה מאוד נפוץ שבסופו של דבר שינויים קורים, אנשים הרי עוזבים עבודות, עוברים דברים, בסופו של דבר ככה מצאנו את דרכנו, אנחנו בקשר מאוד טוב היום, סתם ככה...
אתה יודע, זה פשוט, אני אומר לך שנכנסתי לתפקיד לפני שנה וחצי, ו... בהודעת הגיוס שלכם, לא האקזיט, הגיוס, פתאום ראיתי שאיפשהו בסיפורים, אני לא יודע אם בהודעה הרשמית בסיפורים, באמת לא היה כתוב על תומר. כי זה באמת נושא שלא מדברים עליו. ואז כתבתי, כאילו, התחלתי לשאול אנשים, והבנתי שזה נושא שלא מדובר, וכתבתי על זה טור, כי אני מאמין, ופה נכנס לצאת ביקורת, כי אני אומר, גם אם הבן אדם היה שם ועיצב את הרעיון, וגם אם, אתה יודע, זה לא משנה, היה שם ברגעים הכי קשים, בוא נגיד, החברה לא בת 20 והוא היה שנה. אז אני חושב שגם, שהיה צריך לא, אתה יודע, תמיד צריך לספר את הסיפור איתו.
סליחה, לא התכוונתי איתו, אני רק רוצה להגיד שאני מסכים, אני חושב שבסופו של דבר גם אין כאן שום דבר, אתה יודע, הכל בסדר, כמו שאמרנו, אתה יודע, לאנשים, life takes you לכל מיני מקומות, אני אגיד לך, אגב, סתם אולי בשביל להבהיר גם מאיפה זה מגיע, וזאת, אתה פותח כאן דלת למשהו לדעתי הרבה יותר משמעותי, וזה שבכלליות, אני חושב ש... תעשיית הסטארט-אפים בארץ והמון דברים כאלה, מאוד, יש המון קטע כזה של להראות רק את הדברים הטובים, ובאיזשהו מקום זה גם מצופה מאיתנו. אתה יודע, צ'אל פאונדר, איך הולך בחברה? מדהים, אחי, אין, טירוף, מגייסים, הכל טוב, הכל זה, כאילו לא מדברים בדרך כלל על הדברים היותר קשים.
אבל כשהייתי צריך לתת דוגמאות, אז הייתי תמיד נותן את הדוגמה של ארמיס, כי זה פשוט הסיפור הראשון שכזה נפל לי הסימון על הסיפור של הפאונדרים, ואתה צודק, לא מספרים, ואני אומר, אתה יודע, אני כמו שקרנות, תמיד אני אומר למשקיעון סיכון, מה הבעיה שלכם לדבר על סטארט-אפ שלא הצליח? בוא, זה המודל שלכם, כאילו, המודל שלכם הוא קרנות און סיכון, ששמונה מפסידים, תשעה מפסידים, ואחד מצליחה, זה סבבה לדבר על הסטארט-אפ שלא מצליחים. וזה גם סבבה לדבר על פאונדרים שעוזבים, כי אוקיי, החיים לוקחים אותנו, זה כמו חתונה הדבר הזה, זה בסדר גמור שזה לא... שזה לא יעבוד למישהו מהדברים האלו, שזה לא ייראה למישהו הכי טוב. נכון. ואין בעיה לדבר על זה, להגיד שעכשיו באותו, ביום שזה קורה, אתה צריך לפרסם הודעה לעיתונות, לא, בוא לא צריך להגזים, זה ברור לי גם שזה רגיש. אני מדבר על, אתה יודע, על כשאתה מוציא הודעה על גיוס, וסימנת איזה, עברת איזה ציון דרך חיובי, אז בטח אין בעיה לדבר על זה.
נכון. אני מסכים, ואני כן אגיד שגם כאן זה קצת דומה לקטע הזה שאמרת עם, נגיד, לחנך את השוק מול להיות, אתה יודע, אחד מהזה. בסופו של דבר, אם יש דבר שככה למדתי לאורך החמש שנים האחרונות, זה שבסוף יש עניינים של perception, של כאילו נראות של דברים, שהם גם פונקציה של פשוט איך השוק נראה ומה אחרים עושים. לצערי גם אנחנו קצת ככה בסופו של דבר קורבנות של זה, אנחנו יכולים... כזה להחליט שאנחנו ככה המיוחדים בדברים מסוימים, או אתה יודע, אנחנו מציגים את עצמנו בצורה מסוימת, אבל כאילו בסופו של דבר יש גם איזשהו אלמנט שאם כל השוק מראה שהכל טוב, ואתה בוחר להראות שיש גם דברים בסופו של דבר שהם רעים, אז ההנחת מוצא היא שכזה, יכול להיות שהדברים הם כל כך רעים, שכאילו לא יכולת אפילו להסתיר את הכמה דברים ככה, זה, אני יודע, זה נשמע מגוחך, אבל יש פה איזה אלמנט מסוים של בסוף זה השוק. אז כן, קיצור.
אתה מרגיש שזה בארץ יותר מאשר בחול, או שאתה לא יודע?
לא, האמת שלהפך, אני חושב שדווקא ישראלים יש להם יותר נטייה לפתוח דברים ולדבר יותר דוגרים מאשר ארצות הברית. בארצות הברית תשאל ככה, פאונדר אמריקאי ממוצע איך הולך, לא משנה מה המצב, טירוף מוחלט, משתלטים על העולם, אתה יודע, פותרים בעיות של חיסוני קורונה איפשהו, גם אם מה שאתה עושה זה מייצר צעצועים לילדים. כאילו זה, כן, בארץ דווקא דברים הם טיפה יותר אמיתיים לדעתי מאשר בארצות הברית.
ואיך באמת אתה ויבגני, היחסים ביניכם, אתה יודע, פאונדרים, בסוף זה יש אמנם אחד שהוא מנכ״ל, אבל נראה לי שאתה מאוד מעורב, אז אתה יודע.
אני בא להגיד את זה גם כאן, אבל אתה יודע, יבגני ככה יודע את זה טוב מאוד, אני פגשתי את הנפש התאומה שלי, אני חושב שכאילו, אני חושב שמה שקרה במהלך, במיוחד החמש שנים האחרונות זה ש... גילינו ככה באיזשהו מקום, אני חושב אחד את השני, אני חושב שאנחנו שנינו חברים כל כך טובים, וזה משהו שבעולם כזה הוא כל כך קריטי, על הדעת שלא משנה מה קורה, אגב לקיר, אנחנו שמה ביחד, ולא יעזור כלום, אנחנו נתמודד עם כל דבר ביחד, זה משהו ש... זה נשמע מצחיק עד כמה הדבר הזה יכול להיות משמעותי להצלחה של משהו כמו סטארט-אפ. אנחנו, מאז שעברנו לארצות הברית, גרנו ביחד באותו בניין, ככה, בכל אחד מה, ככה, בכל אחד מהמקרים. אנחנו מדברים אחד עם השני, אתה יודע, אני לא אגיד ביחס לאנשים אחרים וביחד לזה כמה אנחנו בעצם מדברים, ואחת הבדיחות שהייתה באיזה all hands כזה, של ככה במין happy hour של כל החברה לפני איזה כמה זמן היה, שנתנו לאנשים לנחש כמה אמוג'ים של לבבות אנחנו שולחים אחד לשני בשבוע בוואטסאפ, תשובה היא הרבה. אז אנחנו בקשר מדהים אחד עם השני, וזה משהו שלא יסולא מפז, אני חושב, מבחינת מה זה עושה לחברה.
יזם בסוף צריך להיות אולין, וזה מאוד משפיע, אני מניח, גם מבחינת הלחצים, גם מבחינת, כאילו, אתה יודע, זה כזה עליות ומורדות, כולם אומרים שזה רכבת הרים, נכון? איך אתה רואה את החוויה הזאת, אתה יודע?
רכבת הרים על סטרואידים, אין כאן בכלל מה זה, וכל מי שאגב אומר אחרת, אני יכול להיות שהם מצאו דרך אחרת לבנות חברות, אבל אני, בוא נגיד ככה, הבדיחה הקבועה שלי ושל יבגני זה שבמיוחד לקראת סוף רבעון, שאגב אנחנו ביוק בזמן כזה, אצלנו הרבעון נגמר באוקטובר, זה כזה מוזז בחודש, סוף רבעון אני תמיד צוחק על יבגני ש... אתה יודע, זה עם כל העסקאות שככה נכנסות או לא נכנסות, הדברים כאלה, זה כזה עליות ומורדות קורות איזה, לא יודע מה, 30 פעם בטווח של איזה שבוע, שבועיים, וכל פעם שהוא בא ואומר לי מין כזה, כאילו, ה-highs הם highs וה-lows הם lows, והוא בא ואומר לי כזה, כאילו, מה נעשה, קרה הדבר הזה והזה או לא יודע מה, אני אומר לו, אל תדאג, יש רק עוד 29 כאלה עליות ומורדות עד סוף החודש, וזה תמיד הבדיחה הקבועה שלנו, אבל שנינו מאוד מאוד all-in, אני חושב ש... סטארט-אפ עבור יזמים שזה המיינדסט שלהם, הוא לא כמו עבודה, הוא כמו ילד, וכמו שילדים שלך אתה אין מתי, אתה לא יוצא לחופש, אתה לא כזה ככה, אתה תמיד צריך בעצם לדאוג להם, ותמיד צריך ככה לחשוב עליהם, אני חושב שזאת הצורה שבה מסתכלים על זה, והמעורבות הרגשית שלך בדבר הזה היא עצומה, כשקורה משהו טוב, זה מדהים, זה כמו שהילד שלך עכשיו פתאום הלך את הצעד הראשון שלו, אמר אבא, וכשהוא נופל, או כשמשהו קורה לו בבית ספר, או לא יודע מה, אז אתה מרגיש את הכאב שלו, ואתה מרגיש בסוף את הדברים האלה, זה מאוד מאוד איך שזה קורה בחברה. אני חושב שלי באופן אישי, אגב, הדברים שהכי הכי הטובים והרעים, הם דווקא בצד של עובדים ואנשים, אני חושב שכשקורה משהו טוב עם עובד, או כשאני מרגיש שככה, בסופו של דבר הדברים קורים, זה ככה מה שעושה לי את היום בקטע משוגע, המעט מקרים שגם זה קרה עד היום, אבל כשעובד עוזב, או כשהוא מרגיש שבסוף ככה משהו קרה, וצריך ככה לטפל או דברים כאלה, זה הדברים שככה גורמים לי הכי להרגיש זה, ואני יודע ש... אצל יבגני, בטבע הדברים גם של איפה כל אחד מאיתנו מתמקד, בסופו של דבר הדברים שקשורים לעסקאות הכי גדולות שלנו, או האם לקוח מאוד מאוד אהב, או נתן לנו פידבק מטורף על המוצר, או שיש איזשהו משהו שהוא היה רוצה לתקן, או איזו תקלה או משהו כזה, זה הדברים שככה נראה לי משפיעים עלינו הכי הרבה אינדיבידואלית.
תגיד, אבל אתה יודע, בניגוד לילד, שאין דרך חזרה, הייתם יכולים למכור את החברה עוד שנה, שנתיים, לאחת מהחברות, ענקיות, לא משנה, לעבוד שם את השנה או שנתיים, לעזור, להמשיך הלאה, אתה יודע, להיות חיים, לחיות חיים יותר רגועים, לא משנה עכשיו הקופה, אתה יודע, יכול לקבל את זה בבת אחת, אבל בסדר, בוא נגיד שזה לא זה, ובעצם בחרתם ללכת לדרך של, אם אתם מדברים על חברה גדולה והנפקה, אתם מדברים עכשיו על 10-15 שנה קדימה.
נכון.
סליחה, אבל למי יש כוח?
אתה צודק, אתה מדבר כאן בסוף גם על משהו שהוא ללא ספק מתקשר לאופי, האופי שלי ושל יבגני, אנחנו כאלה, אנחנו קצת מזוכיסטים, אנחנו קצת יותר מדי מחורים, אני חושב, לאותם ups and downs כמו שאתה מתאר, והייתי אומר שגם אם היינו עושים את מה שאתה מתאר, ובסוף מוכרים לאיזה חברה, ושמים איזה שנה, שנתיים, מה שהיינו עושים מיד אחר כך, זה פותחים עוד משהו. עכשיו, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד, זה הטיפוס, זה כזה ככה, יש אנשים שפשוט ככה wired that way, ואנחנו פשוט מאוד מאוד נהנים מהתחושה הזאת, והרבה פחות בעצם מהתחושה הזאת של בסוף מה שידוע ככה בצורה זו או אחרת, בתור rest and vest כזה, וככה באיזה סיסקו, באיזשהו משהו כזה. זה לא שאנחנו לא אוהבים לקחת מדי פעם איזה כמה ימים חופש או איזה משהו כזה וטיפה להתעברר, אבל באוברול אנחנו מכורים לאדרנלין הזה, אנחנו מכורים לאקשן הזה. אני גם חושב שבסופו של דבר אנחנו יודעים מה הפוטנציאל של מה שאפשר לעשות כאן, וככה זה די מחזיר אותנו גם להתחלה, שאמרתי שמעטים היזמים שמקבלים הזדמנות אמיתית, את כל הקלפים ואת כל הדרך בעצם לבנות חברה כמו שאנחנו מנסים לבנות כרגע. ואם הייתי הולך עכשיו ככה מתחיל משהו חדש, אז who knows, כן? יכול להיות שהיינו מגיעים לאותו דבר, יכול להיות שהיינו מגיעים להרבה הרבה פחות מזה, יש המון פקטורים שבסוף ביחד בונים חברה כמו שבעצם קיימת בפנינו היום, ויש לנו כזה את כל הפוטנציאל וכל הקלפים לנסות לבנות כאן משהו ענק, שזה משהו ש... אני די חושב שזה משהו שהוא כזה פעם בחיים. אתה עלול להתקל בהזדמנות כזאת פעם בחיים, וגם אני וגם יבגני מסוג האנשים שיקפצו על דבר כזה, ייהנו מזה מאוד, עם כל האפס והדאונס וכל הדברים האלה, בסופו של דבר יש לנו איזה משהו מאוד מזוכיסטי שככה נהנה מזה מאוד. זה נותן סיפוק עצום, להסתכל על 350 איש שיש היום בחברה, או אפילו טיפה יותר אני חושב, להסתכל על כזה ישיבת חברה, היום בזום, אבל בתקופות עברו גם ככה בפנים מול פנים, לראות את ההתלהבות, לראות את האמונה שיש להם בסוף במה שאנחנו בונים, זה משהו שהוא מספק בצורה שלא תתואר. ובסופו של דבר אני חושב שהיכולת להוביל את זה, לבנות את זה, לראות את זה קורה מאור וגידים, ועוד כמה שנים לראות את זה מגיע לאזור ה-3,000 איש לצורך העניין, זה משהו שהוא חוויה שאין שנייה לה. וזה ככה מה שמניע אותנו, אני חושב בסוף.
נדיר, אני חושב שזה סיום טוב. אז תודה רבה. היה מעניין לשמוע, היה לכם שנה סוערת, ונראה לי שתהיה עוד שנה סוערת. וזהו, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של רודשואו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת ההייטק שלנו בפייסבוק, שאיך לא קוראים לרודשואו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני עומרי זרחוביץ', יאללה ביי.